פריימריז מיידיים ונקים ממשלה, הם אומרים. עוד מעט נתוני הסקר הזה וכל מה שמתרחש בזירה הפוליטית והמשפטית. היום גם יום הזעם בשטחים במחאה להצהרה האמריקנית בעניין היישובים היהודים ביהודה ושומרון. נעסוק גם בזה, נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, ישראל בן צבי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, בצלאל, אלה הכותרות לבוקר זה. בימין הערכים לקיים ערב הפגנה בתל אביב נגד החלטת היועץ המשפטי לממשלה להגיש כתבי אישום נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. אמש החליט היועץ המשפטי לממשלה כי ראש הממשלה יוכל להמשיך בתפקידו חרף כתבי האישום. במערכת הביטחון נערכים ליום זעם המתוכנן להיערך היום בשטחי הרשות הפלסטינית ובעידודה. ההחלטה לקיים את ההתפרעויות באה בעקבות ההצהרה האמריקנית כי ההתיישבות ביהודה, שומרון וירושלים אינה מנוגדת לחוק הבינלאומי. אסיר ביטחוני שריצה 13 עולם מת הבוקר ממחלה סופנית. הוא היה כלוא בישראל בגין גרימת מוות בכוונה, חטיפה, ירי לעבר אנשים וניסיון לרצח. בשירות בתי הסוהר נערכים לאימותים. דיווחים הלילה על תקיפה של הקואליציה האמריקנית נגד אתרים לזיקוק נפט צפונית מזרחית לחלב שבסוריה. דיווחים אחרים מצביעים על כך שמטוסי חיל האוויר הרוסי הם אלו שביצעו את התקיפה. התחזית היום עלייה בטמפרטורות הן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה הכותרות.
תודה רבה לך ישראל, בוקר טוב. בצוות שלנו אבי גדלוביץ' ומוטי קופפר, אנחנו מתחילים. שמונה ודקה, אנחנו נעסוק כמובן בהרחבה, כמו כל בוקר, בעניינים הפוליטיים, היגעים שלא מגיעים לאנשהו, לאיזושהי תובנה, לאיזושהי תוצאה, כי כולם מעטלים בכולם, ממשלה אין, בחירות לא יודעים אם נלך, גדעון שר מסתער על הליכוד, נתניהו נאחז בקרנות הכיסא. בקיצור, חוץ מלנסות לפרשן או לדווח על מה שקורה, אין הרבה מה לעשות, וגם על העניינים המשפטיים היגעים שקשורים לנתניהו. איתי גדסי, כתבנו הפוליטי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב בצלאל.
כמדי בוקר אנחנו פותחים איתך, כי החדשות האחרונות בתחום הפוליטי אמנם מתרחשות ביום ולא בלילה, אבל יש משהו שכן קרה הבוקר, זה סקר, והוא מעניין, בתקופה הזו שנתניהו ככה מתנדנד. ראית את הסקר של ערוץ 12?
כן.
מה אומר?
אני חושב שהסקר הזה הוא לא, אתה יודע, הוא לא כל כך דרמטי, אבל...
לא, הוא לא אמרתי דרמטי, הוא מעניין.
לנו, אם הוא מאותת לנו שכוחו של ליברמן יורד או עשוי לרדת, אז אני חושב שזו הבשורה הגדולה. הסקר הזה אומר שכחול לבן מביאה 37 מנדטים, שזה אני חושב הישג, הייתי אומר שלא ראינו אפילו בסקרים, אתה יודע, מספרים כל כך גדולים. הליכוד 30 מנדטים, הרשימה המשותפת 13 מנדטים, ש"ס 8, יהדות התורה 7, ליברמן 7, ימין החדש 6, עבודה גשר 5, איחוד הימין 4, מחנה הדמוקרטי 4, וזה מביא אותנו לכך שגוש הימין נשאר על 55 מנדטים, גוש השמאל 58 מנדטים, ממש נושקים ליכולת להרכבת ממשלה, וליברמן 7 מנדטים. כמובן שהשאלה הגדולה זה מאיפה הגיעו הקולות הללו, אז אנחנו רואים ש...
הקולות של מי? של כחול לבן או של ליברמן?
כן, של כחול לבן. ליברמן בינתיים יורד במנדטים.
אם הליכוד יורד בשלושה מנדטים מסקרים קודמים, או מהמציאות, אז כבר עברו לה שלושה מנדטים.
זו השאלה, האם הקולות הללו עוברים מהליכוד? אתה יודע, זה קצת קיצוני שקולות...
כן, מצד שני, גוש הימין לא גדל.
נכון. גוש הימין למעשה נשאר כמעט אותו דבר, והשלושה מנדטים הללו שנגרעים מהליכוד, ככל הנראה הם אלו שהולכים לכחול לבן, כי אנחנו רואים שרוב המפלגות באמת כמעט נשארות על גודלם ש...
כן, וגוש הימין, הימין החדש ואיחוד הימין דווקא עולה לעשרה מנדטים, גם הוא לוקח מהליכוד. קיצור, לא בשרות טובות לנתניהו, גם כשאנחנו מדברים על תוכחי המפלגה שלו, סיפור הפריימריז שהולך ומתפתח, גדעון סער מול ניר ברקת, מי ירש את מקומו של נתניהו, לנתניהו זה בטח לא עושה טוב כזה סקר. למרות ששוב, להתחיל מערכת בחירות צולעת, כשהוא צולע עם כתב אישום, להתחיל ב-30, זה פנטסטי, אבל עדיין.
כן, אתה כן. אם אתה מזכיר את ההתמודדות בתוך הליכוד, את הפיצולים, אז למעשה מי שישתמש בזה הכי הרבה בעת הזאת, דווקא בשבוע הקרוב, יהיה גדעון סער ואנשיו, ואנחנו רואים את זה כבר הבוקר, ממש לפני זמן קצר, מי שכותב את ליכודניקים, תתעוררו. סקר מהבוקר, 30 ליכוד מול 37 כחול לבן וכו' וכו', זה מיכל שיר, חברת הכנסת, שמזוהה עם גדעון סער, היא היחידה שקוראת בפומבי לקיים פריימריז, כפי שדורש גדעון סער בימים אלו, ואני חושב שהם משתמשו בזה הכי הרבה. לגבי נתניהו, תראה, אני לא חושב שהוא מייחס לסקרים שמתפרסמים בתקשורת כל כך משקל גבוה מעבר לעובדה שהם יכולים לעצב תודעה, אתה יודע, ודעת קהל, כי הוא בעצמו עורך סקרים כל הזמן, ואני מניח שהוא יודע מה מצבו מול כחול לבן, ולאן בדיוק הלכו המנדטים, ומאיפה הם יגיעו, וכו' וכו'. אבל בהחלט שהמנדט הזה לא עושה לנתניהו טוב בבוקר הזה.
טוב, מה עוד בחדשות הפוליטיות? אין משהו...
הימין החדש, אני חושב שזה הכותרת שלנו.
מה? שוב פעם מתמודדים לבד?
אומר אני מתמודד לבד, כן.
הם שכחו את ה-1400 קולות שהלכו להם לאיבוד פעם לפני פעמיים, לפני שנה, ובעקבותם אין ממשלה?
זה משהו, אני אסביך, אז משהו באמת הזוי, כי בפעם הראשונה לא נכנסת, קיבלת צ'אנס פעם נוספת, ושם אתה יודע כבר, הם התחננו הרי לחיבורים הללו, והם נכנסו רק בגלל החיבורים הללו, כולם מבינים את זה, ונכון שהם היו קרובים בהתחלה, אבל לבוא היום, אתה יודע, עוד לפני שעשית חיבורים, ולפני שאתה יודע בכלל כמה קולות יש לך, יושב באיזשהו כנס ואומר, אם מתקיימו הבחירות, אנחנו נעוץ עבד באופן עצמאי, וזה עוד אחרי שיתוף פעולה, אתה יודע, עם נתניהו, שמדברים על מיזוג לליכוד, לפחות בכנסת הזאת, ה-22, למרות שהיא כבר מסתיימת, אני חושב שהוא קצת, לא יודע, אולי הוא רואה דברים שאנחנו לא רואים בשלב הזה, יכול להיות, אני לא, אבל יש כאן שתי אופציות, זה או שהוא באמת הולך על כל הקופה, אומר בוא נאמר, המון אנשים עוזבים אולי את נתניהו בגלל כתבי האישום, אנחנו ניקח אותם, או שפשוט הכל זה מנוף לחץ, נתניהו לשריין לו מקום גבוה, אתה יודע, לפחות על פי ההסכם שאנחנו יודעים, שנחתם בנט לנתניהו, דווקא לנתניהו אין שום מחויבות כלפי בנט או שקד, ויכול להיות שזו הסיבה שנפתלי בנט אתמול בלילה מכריז בצורה ברורה, על מנת לפחות להשיג מנתניהו, אתה יודע, מה שמשה כחלון השיג, אחרים השיגו, כן. הוא רוצה גם להשיג לעצמו.
איתי גדסי, כתבנו הפוליטי, תודה.
בוקר טוב.
יום טוב. עכשיו לזוויות המשפטיות של כתב האישום כלפי נתניהו, נגד נתניהו, הנאשם נתניהו, איך שתרצו, ותלוי איך קוראים את כתב האישום. עורך דין אורי קורב, שלום לך, בוקר טוב.
שלום וברכה, בוקר.
אתה סנגור פלילי, היית התובע במשפטו של אהוד אולמרט, בכיר בפרקליטות. ראית, קראת, למדת את כתב האישום, ונראה לך שיש שם אילו סעיפים שיכולים לסייע לנתניהו להתחמק, לחמוק ממשפט?
תראה, אנחנו לא נמצאים כרגע בשלב של, סליחה, לחמוק ממשפט או לא לחמוק ממשפט, שמשפט יהיה, אלא אם כן נתניהו מבקש חסינות והכנסת תעניק לו אותה.
לא, זה כבר בהיבט הפוליטי, כמובן, מה שעכשיו אמרת, חסינות.
לא, חסינות היא סוגיה משפטית, היא לא סוגיה פוליטית, כלומר,
היא בידיים של פוליטיקאים, לזה התכוונתי.
היא בידיים של פוליטיקאים, אם כי בגץ יכול להתערב בה, כי השיקול דעת של הפוליטיקאים שם הוא שיקול דעת כזה שמוגדר בחוק מים העילות שבשלם אפשר להניח חסינות. אגב, חסינות יכולה להיות גם... טוב, ברמה התיאורטית באופן חלקי, יכול להיות שלחלק מהמעשים החליטו שיש חסינות, לחלק אין. כרגע יש תל אישום מסוים.
הוא גם יכול לטעון שהוא עשה את מעשיו במסגרת תפקידו כחבר כנסת, זה הרי אחד מסעיפי חוק החסינות, ולפחות לגבי תיק 4000, אם אני ככה מנסה ללמוד לעומק, תיק בזק נעשה...
יש חסינות דיונית ויש חסינות מהותית. אתה כרגע מדבר על החסינות המהותית של טענה שהדברים האלה נעשו, במסגרת התפקיד, הטענה הזאת יכולה להיתן לכאורה על 4,000, כמו שאתה אומר, ואולי גם על 2,000, כשקוראים לכתב האישום. אני לא... לגבי 1,000, אני רואה יותר קושי לטעון את הטענה הזאת של חסינות מהותית.
כן, שמפניות וסיגרים, זה עניין אישי לגמרי. לא קשור למסגרת תפקידו.
לכאורה, אני לא רואה איך אפשר לטעון שזה במסגרת התפקיד, אבל...
ואגב, כשזה במסגרת התפקיד, הוא יכול לבקש חסינות ולקבל אותה אוטומטית גם בלי הצבעה?
לא, התהליך הוא דומה, אבל הדבר הזה הוא לא לב העניין שמדברים בו, אני חושב לפחות.
אז בוא ניגע בלב העניין. מה לב העניין בכתב האישום שאולי מעורר שאלות על הדרך של הגשת כתב אישום?
אז דרך הגשת כתב האישום, זאת החסינות הדיונית. יש שם אמנם סעיף שמתייחס לפעולות שעשית במסגרת, נקרא לזה כך, שהגשת כתב אישום עלולה להשפיע על הציבור וכולי. אפשר לנסות להיכנס גם דרך הסעיף הזה, אבל הסעיף העיקרי שאפשר לבקש עליו חסינות, ולאו כנראה מכוון ראש הממשלה, כמו שאנחנו רואים בנאומים וכל מה שהולך כאן מסביב, זה הסיפור של, סליחה, כתב אישום שהוגש באפליה או בחוסר תום לב. אז צריך להבין, זה נשמע מוזר איך יועץ משפטי יגיש כתב אישום באפליה או בחוסר תום לב, איך אפשר בכלל לטעון דבר כזה, אבל עובדה היא שהמחוקק ראה אפשרות כזאת, כי חוקק קובע שכתב אישום נגד חבר כנסת יקבל אישור של יועץ משפטי לממשלה, וממש באותו סעיף הוא כותב אחר כך שחבר הכנסת יכול לטעון טענות של אפליה או חוסר תום לב, היינו מחוקק צופה את האפשרות שתטען כלפי היועץ המשפטי לממשלה והמערכת טענה של אפליה.
עוד לא ראינו נאשם שלא יטען את זה. כל נאשם ירגיש את התחושה הזו שזה בחוסר תום לב. השאלה, על מה הוא מדבר? למה נתניהו מכוון בדיוק בהקשר הזה?
תראה, הוא יצטרך באמת לתת לזה הסברים, הוא צריך לשכנע את חברי הכנסת שיצביעו, וזה עדיין לא אומר שאחרי שהם יצביעו ויעשו את זה, בג"ץ לא יחליט שההחלטה היא...
כן, לא ברור, אבל איזו טענה תום לב? איפה חוסר התום לב של מנדלבליט במקרה הזה?
אני לא יודע מה יטען שם בפני ועדת הכנסת, אם תיתן טענת חסינות. לגבי טענת האפליה, אנחנו כבר שמענו בתקשורת טענות מטענות שונות, ויכול להיות שמשכנעו מישהו, יכול להיות שלא. לגבי חוסר תום לב, השאלה איך אתה מתייחס לזה. למשל, הוא יכול לטעון שההתנהלות של המשטרה בתוך החקירה שלו והאימוץ של ההתנהלות הזאת, או לפחות האישרור שלה בדיעבד על ידי היועץ המשפטי לממשלה, היא התנהלות חסרת תום לב. זה טיעון ששאל לטעון אותו, זה לא מה שהוא אמור להתקבל, או לא, זה כבר...
אוקיי, השלב הנוכחי בו אנחנו נמצאים כרגע, אחרי שמנדלבליט פרסם את כתב האישום הזה במסיבת עיתונאים ביום חמישי האחרון בערב, אנחנו בשלב של כתב האישום הוגש בפועל, או שהוא עדיין לא הוגש?
זאת שאלה מעניינת. בדרך כלל כתב אישום הוגש לבית משפט, וכאן כתב אישום הוגש לכנסת.
יושב ראש הכנסת, בגלל שאת החסינות, זה ההליך, כשמדובר בחבר כנסת.
נכון, ואם החבר כנסת לא מקש החסינות, הוא אמור לכאורה להיות מוגש לבית משפט. אם כי כתב האישום שכולנו ראינו לוקה בשני כשלים מהותיים, שאני חושב שיש טענה חזקה מאוד לנתניהו, אם הוא נחל לבוא לטעון... קשר ראשון זה שלא רשום שמה לאן יוגש כתב האישום. כתב אישום אמור להיות מוגש כיוון שהוא ראש ממשלה מכהן לבית המשפט המחוזי בירושלים ברכב קלטה, והדבר הזה לא רשום שמה, ואני הייתי מצפה שהוא יהיה רשום בצורה ברורה. הדבר השני שלא נמצא בכתב האישום, שזה תמוע לא פחות בעיניי, זה הסיפור של רשימת העדים. יש פרק של רשימת עדים בכתב אישום בסדר.
בכל כתב אישום וזה לא מופיע. אז אולי זה אומר שכתב האישום לא הוגש, הוא גם לא הוגש ליושב ראש הכנסת.
אז תראה, אם אתה לא טוען טיעון, יש לך טיעון ואתה לא טוען אותו, אז אתה נראה כמי שמבטל עליו. אנחנו צריכים לראות אם נתניהו יטען את זה או לא יטען את זה. אם הוא יטען את זה, אני חושב שזה טיעון שצריך להישמע. כתב אישום כזה, אם היה מוגש לבית משפט ומישהו היה טוען את זו טענה מקדמית שהוא לא מנוסח כראות, ולכן צריך או לתקן אותו או למחוק אותו, הטענה הזאת הייתה מתקבלת ב-100%.
אבל נדמה לי שלתקן כתב אישום עד לתחילת הדיון אפשר גם בלי הסכמה של הנאשם.
נכון, תיקון...
כולל תיקון טכני כזה של לאן זה יוגש.
הכל יכול להיות מתוקן בלי הסכמה של נאשם, כל עוד הכתב אישום לא הוגש. וכאן נשאלת השאלה, האם הדבר הזה נקרא הגשה כן או לא? כי בכאורה זאת הדרך להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה המכהן לחבר כנסת. היא עוברת דרך המסלול הזה.
של הכנסת, של ועדת הכנסת שתסיר או לא תסיר חסינות, ולכן יש לנו 30 יום מיום הגשת כתב האישום לכאורה, אבל שוב השאלה, האם כתב האישום נקרא הוגש?
נכון, אני מוסיף את המילה לכאורה, בגלל שאת הטענות שאומרו לטעון בפני בית משפט, השאלה עכשיו איפה אמור לטעון אותם. אז אני חושב שהמקום לטעון אותם בשלב הזה מפני היועץ המשפטי לממשלה, ואני חושב שמולטעם אותם מפני היועץ הממשלה, המשפטי לממשלה, הטענות האלה צריכות להישמע, כי כשאתה מגיש כתב אישום, צריכים להיות בו רשומים שמות העדים. והדבר הזה הוא שיקול של...
כמה הוא מהותי נושא רשימת העדים?
הוא מהותי מאוד, זאת שאלה שכשיושבים לכן כתב אישום, יושבים על כל עד ועד, הם חושבים כן, כן, לא, לא, בגלל שיש איזה משמעות אחר כך די מהותית בניהול ההליך. עד שאתה רשמת בכתב האישום, ואתה מוותר עליו אחר כך, ההגנה רשאית לבקש לחקור אותו בחקירה נגדית, וזה עניין סופר מהותי, ועד שלא רשמת בכתב האישום, אז אם הוא לא ברשימת העדים, אתה יכול לגשת לדבר איתו, וגם לדעת שהחומר שקשור אליו לא ישמש בעצם כראיה נגדך בתיק. זה דבר שכשאתה רוצה לשקול מה לעשות בתיק, אתה צריך לדעת אם החומר של עד מסוים נמצא ועומד לרשות התביעה בתיק נגדך, ודבר שני, אתה אולי רוצה ללכת לדבר עם העד. על העניין עצמו כדי לדעת לקלקל את צעדיך ומעשיך ולראות מה יש לו להגיד אולי מעבר למה שרשום שם.
ורשימת העדים לכאורה אמורה להיות מאוד מעניינת. יאיר לפיד הוא אחד מהם, יש שרים מכהנים שהם חלק מעדי התביעה.
אז אתה אומר שהם חלק מעדי התביעה ואני אומר לך שלי אין מושג, בגלל שאני לא ראיתי את רשימת עדי התביעה ובדיוק על זה אנחנו מדברים.
אז למה לא פורסמה רשימת העדים? למה לא צורפה רשימת העדים לכתב האישום? מה זה אומר?
טוב, את השאלה הזאת לא צריך לפנות אליי כמובן, כי בדרך כלל בכתבי אישום מצורפים.
אני מנסה להשתמש בקירשוריך וידיעותיך המשפטיים, גם כאיש הפרקליטות לשעבר.
אני מעריך...
לפרשן אותם.
אני מעריך הערכה בלבד, שזה לא היה מוכן, ואו זה לא היה מוכן באופן שהם היו מוכנים ורוצים להתחייב, לעמוד מאחורי הרשימה. ואני אומר שאם זה המצב, אז אתה פשוט לא יכול להגיש עדיין לכתב אישום. לשורש הכנסת ולא לאף אחד אחר, כי זה לא כתב אישום.
כלומר, לא התחלנו את המרוץ של ה-30 יום לחסינות, ולכן גם אין את שם בית המשפט שיוגש, ירושלים או לא, והנושא של בית המשפט בירושלים, יש פה, אני חושב, הבדל מהותי בין ירושלים לתל אביב. כיוון שהוא ראש ממשלה, ואם הוגש כתב אישום כשהוא מכהן כראש ממשלה, זה הולך לירושלים בפני שלושה שופטים, אם לא, זה שופט יחיד בתל אביב, למשל.
לא, זה למשל. טוב שוספת אותם למשל.
איפה שהוא גר?
לא, קודם כל, לא בהכרח. יש מרב זיקרות ובוחרים, יש את איפה היחידה החוקרת, איפה הפרקליטות המטפלת, איפה נעשו העבירות, איפה גר הנאשם, יש שורה שלמה של פרמטרים. לפרקליטות יש שיקול דעת די רחב בעניין הזה. זה ברור לגמרי שאם אתה ירושלמי שגר בירושלים, אתה רוצה שכתב האישום נגדך יתנהל בירושלים עוד לפני שאר הדברים, וזה ברור גם לגמרי שנאשם בתיק כזה ירצה שלושה שופטים, ולא אחד, בעיניי לפחות זה ברור, כי אתה רוצה שהרי לא בכדים מושיבים שלושה שופטים ולא אחד, ולא בכדים מרחיבים הרכבים לפעמים, וזה בגלל שהשיסה אומרת שככל שיושבים על הנושא יותר אנשים, כך הסיכוי לטעות, נקרא לזה כך, הולך ויורד, והסיכוי שלך לקבל את יומך גדל. אם זה אי אפשר להתווכח, כי אחרת, כי אנחנו רואים שעושים את זה בתיקים... אנחנו רואים מתי קובעים שצריך הרכב פלטה, ולכן זה די ברור שנתניהו מעדיף את כתב האישום בירושלים, וזהו, כרגע אנחנו נמצאים בסיטואציה, כמו שאמרת, שזה אמור להיות מוגש בירושלים, הוא אפילו חייב להיות מוגש בירושלים, והדבר הזה, למרות שהוגש ליושב-ראש הכנסת, בכתב אישום שאני ראיתי ופורסם כל הזמן לחדשות לא נמצא, לרשימת העדים בוודאי לא נמצא.
אוקיי, אלה שתי הנקודות עכשיו. שתי שאלות לבסוף. שאלה ראשונה, אולי כדאי לנתניהו לוותר על החסינות, להתקדם בתהליך הזה, להתחיל, טוב, עד שההצגה תתחיל בבית המשפט, הרי כך מספר חודשים, מן הסתם, עד שקובעים מהרכב, ועורכי הדין צריכים להתכונן, אבל שילך לדרך כבר, שיצא לדרך, הרי בסוף הוא יגיע לשם.
תראה, קודם כל יכול להיות שזה בדיוק מה שהוא יעשה, אני לא יודע מה הוא יעשה, אני מניח שיש לו שיקולים לכאן ולכאן, האם לוותר על החסינות כן או לא, אז השאלה גם במה הוא, מה עם החומרים שיש בפניו, ומה הוא מאמין שהוא יכול לשכנע. ואם הוא, יכול, הוא חושב שנעשה לו עוול, ואני מבין שהוא חושב שנעשה לו עוול, ואם הוא חושב שהוא מופלה לרעה, שלא לומר יותר מכך למשל, שמתנהלים הוא לא לחוסר תום לב. אז אתה אומר, ילך לבית משפט, אבל אם יש לו זכות גיונית שעומדת לו, אז...
הוא ימצא את כל התהליכים בדרך לשם, אתה אומר.
אני לא, לא, אני בכלל לא בטוח, כשאתה אומר למה שלא ילך לבית משפט, אני עונה לך, למה שאדם כן ילך לבית משפט, אם הוא חושב שיש לו זכות גיונית שאמורה לחסום את ההליך הזה, ללכת לבית משפט זה לא אתה הולך ובאיזה טיול של
פוקר. גם למדנו נתניהו במשך כל כך הרבה שנות שלטונו, בהתנהלות האישית שלו, כל דבר לדחוק את הקץ אל הקצה ממש, אז למה לעשות בהתחלה את מה שיקרה אולי בסוף? עוד שאלה.
אנחנו לא יודעים אם זה יקרה, בסוף אני אומר לך, שאם חס שלום היה מוגש נגדך כתב אישום, הייתה לך דרך דיונית לחסום את כתב האישום, אין אדם
לחלוטין.
בעורך דין שהיה אומר לך, תוותר על הדרך הזאת ותוכיח את התקלך במשפט. לא רוצה להוכיח את התקלך במשפט, אני רוצה להמשיך לחלוט את חיי. ואם יש לי זכות להשתמש בה, אני בוודאי אשתמש בה, שלא לדבר על הסיכונים שבהליכה לבית משפט שלא קיימים, אם קיבלת את המחסום הדיוני הזה. לכן, זה לא עניין של משהו שיקרה בוודאות, זה גם לא משיכת זמן, זאת שאלה מהותית שהוא צריך לשאול את עצמו מה נכון לו לעשות, ואני מניח שהוא יושב בדיוק על העניין הזה בימים אלה.
בשיא עורכי דינו. טוב, שאלה אחרונה, תגיד אם אתה רוצה בכלל לענות על השאלה הזו, אז כאמור, כפי שאמרתי בפתיח, היית התובע במשפטו של אהוד אולמרט, יש הבדל, לא במהות התיקים, כי העבירות שונות, שם המטפות כסף, פה סיפורים אחרים לגמרי, אבל שניהם ראשי ממשלה, היו, אחד מהם עדיין. יש הבדל ביניהם?
קודם כל ודאי שיש הבדל, מה זה, כל תיק הוא קודם כל לגופו. לכן כל תיק יש לו את הראיות שלו, ויש לו את העבירות שלו, ויש לו את הסיפור סביבו. אבל אני אומר בלי קשר, יש פה שני הבדלים שאפשר לזהות. אני חושב שהתמיכה הציבורית בנתניהו היא רחבה ועמוקה הרבה יותר מזו שהייתה לאולמרט, והדבר הזה משפיע על כל ההתנהלות כאן במרחב הפוליטי והציבורי בכלל. ודבר שני, אני חושב שזה דבר שהוא הבדל מאוד מהותי ומצער, יש לומר. אנחנו חיים בעידן רשתות חברתיות הרבה יותר מאשר בעבר, ואנחנו עדים שם לאמירות, הייתי מכנה אותן, קשות ובלתי נסבלות כלפי אנשים מהמערכת, ואני מדבר על אנשי הפרקליטות, ואמירות שמקומם לא יקירם.
זאת תוצאה של הסעיף הראשון שאמרת. אם יש לו תמיכה, אז יש קולות כאלה. לאולמרט לא הייתה תמיכה, לא היה מי שאיתן בעדו ונגד המערכת.
זה נכון, אבל גם לאולמרט, גם אם הייתה יכולה להיות תמיכה, כמו שנתניהו, ואני חושב שלא יכולה להיות תמיכה, כי באמת יש ביניהם הבדל מהותי מבחינת התמיכה הציבורית והפוליטית, עדיין לא היה את הקולוסיאום הזה, את המשפט רחוב הזה שמתנהל ברשתות החברתיות. הייתי אומר גם שחלק, ולא רק ברשתות החברתיות, אנחנו שומעים כאן אמירות גם מפי נבחרי ציבור ש אי אפשר להשמיע, לדעתי, בשום פנים ואופן.
ביקורת עניינית כן, מה שמעבר לזה לא. טוב, אמרת את ההבדלים בין אולמרט לנתניהו, אני חושב שאם זה היה היום אהוד אולמרט, סקר שראינו הבוקר של 30 מנדטים לליכוד, לא היינו רואים לטובת אהוד אולמרט, זה היה שונה לגמרי. עידן אחר, אדם אחר.
אני רק על הזמן אמת, כנראה שאתה צודק, בגלל מה שדיברנו כאן כרגע.
כן, גם עוד הבדל, אמרתי את זה קודם, שם ראו מעטפות, דיברו על מעטפות של כסף, הציבור לא אהב את זה. פה על מה מדברים, ולא ניכנס לזה עכשיו, כן כותרות אוהדות, לא כותרות אוהדות, כן שמפניה, לא שמפניה, כן הצעה לנוני מוזס, לא משהו מהותי, לא כסף ביד, מעטפות מתחת לשולחן, הבדל עצור.
בוא נגיד את זה קצר, זה קודם כל זה נכון שיש הבדל גדול מבחינת ההתבנות מהצד בין כסף לבין התנהלות מסוג אחר, לכן שוחד יכול להיות גם בשווה כסף וגם בפתחים אחרות, עדיין במשפט זה צריך לקבוע.
האם זה אכן היה?
סיפור חיובי, כמו שזה מוגדר כאן, יכול להיות כשוחד. דעתי בעניין הזה, אגב, שבסיטואציות מסוימות ייתכן שכן, בסיטואציות אחרות שלו, אבל ודאי שזה מאוד מאוד משפיע, וזה לא דומה לכסף, מהרבה מאוד היבטים שאנחנו לא נפתח כאן כרגע, ואם לא תהיה חסינות דיונית, והתיק הזה יתנהל, אז ימים יגידו. יש לו קו הגנה ודאי מוצק ושצריך להישמע גם בתיק עצמו, לחשב אם יגיע.
עורך דין אורי קורב, סנגור פלילי לשעבר, תובע במשפטו של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, תודה רבה לך על השיחה מאוד מלומדת ומעניינת.
תודה לכם ובוקר טוב.
בוקר טוב. אנחנו נצא לפרסומת, עוד מעט יהיה איתנו אחד משרי הממשלה, נדבר גם עם ניקודניקים, וכאמור הערב הפגנה גדולה בתל אביב, אני לא חושב שזה הפגנה שמתאימה לאדם חרדי להיות שם, האופי של האירוע הזה לא בדיוק חרדי, שירת נשים, מעורב, אז לעניות דעתי האישית לא מקום מתאים לאדם חרדי, אבל בשמאל, כחול לבן, תוקפים את האירוע הזה, למשל בוגי אלון קורא למצביע הליכוד, בעיקר השרים חברי הכנסת, מקווה שלא תגיעו הערב להפגנה, לא בגלל שאתם מבינים שנתניהו הגיע לסוף דרכו הפוליטית, אלא משום שדגל שחור מתנוסס מעל ההפגנה הזו. לשמאל מותר להפגין נגד כל מה שהוא רוצה, זה כבר אני מוסיף. לימין אסור. כשהימין עושה משהו כזה, זה דגל שחור מתנוסס מעל ההפגנה הזו. זו הסתה. לשמאל, לעומת הימין, מותר הכל. פוליטיקלי קורקט, מדינת ישראל 2019. טוב, נצא לפרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
Thank you.
מה קורה פה? מישהו שומע אותי? הגעתי לבנק ויש כאן רק מכונה תקועה שלא מבינה אותי.
זמנית לא ניתן לבצע פעולות במכונה זו.
במזרחי טפחות לא משאירים אותך לדבר עם מכונות. עוברים למזרחי טפחות ונהנים מבנקאי אישי וזמין לצד שירותים דיגיטליים מתקדמים.
במקימי זה קורה בגדול. חדש במקימי, קולקציה למידות גדולות פלאס סייז. עכשיו במקימי.
מקימי
שלום עליכם, מדבר אורי זוהר. אנחנו בלב לאחים, לא שובתים, בקיץ, בחורף, יום ולילה. פעילי לב לאחים, רצים מבית לבית אל עמך ישראל, במסירות, ביעילות, להציל עוד נפש אחת מישראל, עוד נפש בישראל. בואו, תעזרו לנו, כל אחד מכם, להגיע לעוד ילד לחינוך תורני, עוד נער, עוד נערה, שיגדלו ויבנו בתים למנים בישראל, שותפים איתנו, כל נשמה יהודית זה אלפי זכויות. צנצלו עכשיו 1-800-550-300. 1-800-550-300.
סטופ. בלק.
מה יצא?
בלק. בלק נובמבר.
בלק נובמבר מטורף. בקניון עזריאלי איילון רמת גן. זה קורה רק פעם בשנה. בלק נובמבר מטורף בקניון עזריאלי איילון רמת גן. מראטון מבצעים בעשרות חנויות ועל עשרות מותגים. 20, 30, 40 ואפילו 50% הנחה ומבצעים מיוחדים. ימים שני עד שישי כ"ז חשוון עד א' כסלב. 25 עד 29 בנובמבר. קניון עזריאלי איילון רמת גן. בלק נובמבר. יש רק פעם בשנה.
בכל רגע ובכל גיל אפשר להפוך לסיעודי. לאומית סיעוד, הביטוח הסיעודי הקבוצתי ללקוחות לאומית באמצעות מנור המבטחים, דואגים לעתיד ולשקט שלכם. למידע ולהצטרפות חייגו כוכבית 5565. לאומית, לנו זה אכפת.
רגע לפני שאתם ממשיכים להאזין לחדשות, בואו ליהנות מרגע איכותי לעצמכם עם נס קפה טייסטרס צ'וייס. נס קפה טייסטרס צ'וייס. תהנו מהרגע שלכם.
בא לי בלק פריידיי בגלי לשבוע בלבד. מגפי נשים, ילדים ונעלי ספורט רק ב39.90 שקלים לזוג השני. הזול שבהם, גלי, רשת הנעליים של ישראל.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
עצור, בלק פריידיי בהלברי. 66% הנחה על כל המשקפיים והעדשות, כולל מולטיפוקל. כן, 66% הנחה. לחברי מועדון, לא כולל רייבן שמש.
חופשה יוקרתית ומלון מפנק בעיירה ציורית שבה שוכנת המופתה. 15 דקות ביום במשך 10 ימים. ואם יש לכם כאב וקושי בהליכה, דלקת פרקים, לחץ דם או סוכר, אתם חוזרים בריאים יותר. חייגו עכשיו ליציאה הבאה. 03-964-1555. 03-964-1555.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
במקימי, בלק פריידיי כבר התחיל. 40% הנחה במקימי על כל קולקציית החורף.
מקימי סי אופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:28, הרב מרדכי נויגרשל, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב ומבורך.
התחלנו אוהב לדבר על היסטוריה ועל עניינים מהסוג הזה, אבל אני חושב שצריך קצת לדבר, או לתת את הדעת על ההסתכלות שלנו כיהודים, על איך להתייחס לנתניהו. מצד אחד, ראש ממשלה, מצד שני, יש כתב אישום חמור מאוד כלפיו, תלוי בעיני המתבונן, ומותר להשליך אבן אחר הנופל?
קודם כל, כמו שאתה אומר, אסור להשליך אבן אחר הנופל. אני לא חושב שיש פה נופל, אני חושב שיש פה מופל. ואני לא חושב שנתניהו זה הנושא, אני חושב שהנושא הוא שיבוש, לא הליכי חקירה, אלא שיבוש מושגים מוחלט. ואנחנו, כמו שאמרת, כיהודים צריכים להסתכל על כל דבר מזווית ראייה יהודית. יש יומן שנמצא אחרי המלחמה יומן שמאוד התפרסם, שנקרא יומנו של הנער משה, בחור בשם משה פלינקר, בן 16, מהולנד, שהיה בבלגיה גם כן. הוא כותב שם אחד המקומות, אני מבקש מכם סליחה, שכל השקפה שיש לי תהיה השקפה דתית. אם הוא בימים ההם כל דבר ראה בעיני חז"ל ובעיני משקפי ההלכה, אנחנו על אחת כמה וכמה בימים אלה. צריך לדעת דבר אחד, קודם כל, מדובר, אני מעריץ את אנשי הפרקליטות וכולם שלא התפוצצו מצחוק כשקראו את הדברים בזה. הרי מדובר בהאשמות שהן למטה ממגוחכות. זה שאדם בא ואומר, תשמע, הילד לקח מוצץ מהחבר שלו וזה פשע מאוד מאוד חמור, אז כנראה שלמילים אין שום כיסוי. במדינה שיום אחרי כן עושים הפגנה על שלוש נשים שנרצחו על ידי בעליהן, במדינה שבבתי הסוהר שלה וברחובות כאלה שלא הואשמו, מסתובבים האנשים שעברו את העבירות החמורות שבתורה. ועומד, מאשימים פה לשיטתם, נניח שבאמת האשמות האלה באמת, באמת מתייחסות לאירועים שהיו. אז מה? למי אכפת? למי אכפת? וההאשמה של יצר רושם כאילו שיש אפשרות לתת שוחד, זה אפילו לא בגדר של בדיחה. אבל זה, כל זה לא מענייננו. מענייננו זה הסילוף של המושגים. חזון איש בזמנו יצא בחריפות רבה נגד השימוש במושג עבודה זרה, שעשו בו חוגים לאומיים כשהתנגדו להעביד עובדים זרים כדי לסייע בשמירת השבת. אז הם השתמשו בזה במושג עבודה זרה כדי לעודד מה שנקרא עבודה עברית. גם האחי יזר כתב על זה תשובה חריפה בזמנו, והחזון איש יצא בחריפות נגד השימוש במושג עבודה זרה, שכל יהודי המושג הזה מעורר אצלו קונוטציה מאוד מאוד שלילית, לדברים אחרים שלפי כל קנה מידה הם לא ברמת החומרה הזאת. בואו ניקח את המושג שוחד. המושג שוחד לא קיים במקורו בתורה, בהלכה, שמשם נלקח המושג. המושג שוחד, המילה העברית שוחד, אין לה שום מקום אחר חוץ מהשוחד יעבר עיני פיקחים. בא החזון איש וכותב ככה, הרי כל אדם בעולם יכול לקבוע כל מיני דברים, גם בדברים שקרובים אליו. אדם פוסק לעצמו בענייני ממונות, בענייני טהרת הבית, ואף אחד לא יגיד שנגיעה מסיתה את דעתו לכיוון לא אמיתי. רק בבית משפט יש סגולה שהתורה גילתה לנו, שלא כדרך הטבע, שמי שמקבל, שופט שמקבל שוחד, חשוד, לא חשוד, אלא חזקה עליו שיתה את המשפט. בין אם ארצה, בין אם לא ארצה.
כלומר, הנושא של שוחד הוא רק לדיין, לשופט, ולא לאדם שהוא איש ציבור?
רק לדיין ולא לאדם שהוא איש ציבור, ולא לאדם שהוא לא איש ציבור, ולא לאף אחד אחר. ואפילו בבית דין, שופטים מותר להם לשפוט אנשים שהם ידועים כידידים שלהם וכאויבים שלהם. כי זה לא שוחד. רק שוחד של טובת הנאה כלשהי לשופט בשעת משפט. רק זה שוחד. כל השאר צריך לדון על זה באמות מידה אחרות. אני לא אומר שזה טוב, אני לא אומר שזה יפה, אני לא אומר שזה מותר. אני אומר שהמילה שוחד לא מתאימה. למה משתמשים במילה שוחד? כדי ליצור קונוטציה שלילית. עכשיו, כשאיש ציבור מקבל כל מיני טובות הנאה, המושג של קבלת דבר במרמה, גם הוא לא נכון. הגמרא אומרת, הרוצה ליטול, איש ציבור שרוצה ליטול מן הציבור, מותר לו ליטול כמו אלישה, שקיבל מאישה פרטית, לא סיגרים, לא שמפניה, לא סיכור אוהד, אלא בית מלון בחינם. היא הכינה לו על יד גג, שולחן, מנורה, ממש שירותי בית מלון מלאים. ובא אלישה ואומר לה, מה אני יכול לתת לך בתמורה? האם אני יכול למשל לדבר עבורך אצל המלך? כלומר, אני מקורב למלכות. אני יכול להשפיע עלייך, להשפיע עבורך על המלך וכל כל מיני טובות הנה של שלטון. והגמרא אומרת, מי שרוצה שזה נקי וחלק מלכתחילה, ומי שרוצה לנהוג כך הנה כאלישה. אז קודם כל אנחנו לא צריכים להתפעל מכל הרעש הגדול שעושים, כי לפי כללי תורה אין לדברים שחר. אלא מה, יש פה עוד עניין שצריך לקחת אותו בחשבון, וזה תקנות הציבור. יש גם מושג לכת, יש תקנות הציבור, יש גם מושג של מקים ואנשים שלא לפי תורה, אלא שהשעה צריכה לכך, ועל זה ראשי הציבור, או בית דין, יכולים להחליט. האם לחוקי המדינה יש דין של תקנות הציבור, ואיזה דרגת חומרה יש לתקנות הציבור, זה דברים שצריך לדון בהם בנפרד. אבל קודם כל צריך לקרוא לילד בשמו. אבל הבעיה היא לא זה שלא קוראים לילד בשמו, איזה מין טעות פילולוגית וזהו. הבעיה היא שברגע שאתה רואה אנשים מייחסים לכל מיני דברים ומשתמשים בביטויים לא רלוונטיים, כנראה שהם רוצים ליצור איזושהי קונוטציה לא רלוונטית. כי אחרת לא היה להם שום סיבה להשתמש בביטויים. אותו דבר כמו שהיועץ המשפטי לממשלה תוך כדי דיבור דיבר על כתב האשמה חמור מאוד. אני לא יודע איפה הוא למד עברית.
טוב, אז אחת...
חמור מאוד.
הרב רגרשל, אחרי ההגנה האוטומטית לנתניהו, השאלה האם מוסרי שלמרות הכל, שמוגש כתב אישום כזה, או הצהרה על כתב אישום כזה, ראוי שאדם כזה יכהן בתפקיד ציבורי כה רם דרג כמו ראש ממשלה?
ברור שלא, אדם שמחלל שבת לא ראוי לכהן בשום תפקיד.
בסדר, אנחנו חיים במדינה חילונית לצערנו, וזו המציאות. כל ראשי הממשלה היו ויהיו חילונים, לפחות לתקופה הקרובה.
אבל אנחנו מדברים מזווית ראייה שלנו. מזווית ראייה שלנו שלא יבלבלו את המוח. שלא יבלבלו את המוח. כל הדברים הללו אין להם שום משמעות מזווית ראייתנו, אנו, כשמדובר באנשים שהחמורות שבעבירות נידושות בעקביהם. אז לכן מבחינתנו, מה זה בכלל, למה אנחנו בכלל מתייחסים לדברים האלה?
אנחנו צריכים להיות עם חמלה כלפי נתניהו, הרב נגרשל?
אנחנו צריכים להיות עם חמלה כלפי כל אחד אחר, וודאי חמלה כלפי אדם, כלפי אדם שבאמת השירות הציבורי שלו מלא דברים שמחייבים אותנו הכרת הטוב. אנחנו ודאי צריכים להיות עם חמלה, ודאי שהעובדה שעוד לא גלי הכל עוד לא נרגעו, כבר אדם שמתיימר להיות מנהיג במדינה הזאת, אדם שהיה רמטכ"ל תחת נתניהו, מוציא מפיו מילים חריפות וזורק אבן אחר נופל, האיש הזה לא ראוי להיות מנהיג בגן חיות במדינת ישראל. זה ברור. ככה לא...
בני גנץ כמובן, אתה מתכוון.
אני מתכוון לכל מי שעשה את זה, כולל בני גנץ. ככה לא נותנים דוגמה אישית למנהיגות במדינה של יהודים. מה שהיה צריך לעשות... אתה מתנגד לנתניהו, אתה צריך להגיד, עכשיו כולנו מחזקים את ידיו באופן אישי, כולנו מצפים שהדברים יתבררו, ואנחנו מחכים כמה ימים לראות. לא צריך מיד, לא צריך 5 דקות
אחרי. אבל בפוליטיקה, כמו בפוליטיקה, כולם עצים רצים, הוא יודע שאם עכשיו יקור חם, כשהברזל חם ונתניהו מוכה קצת, זו ההזדמנות להשתחרר ממנו, להיפטר ממנו ולהקים ממשלה.
הציבור
יש לו את השאיפה הזו, להיות ראש ממשלה.
הציבור צריך להגיד למנהיגים, אנחנו אמנם לא משפטנים, אבל אנחנו לא מטומטמים. כמו שמשה גפני אמר פעם, אנחנו חרדים, אנחנו לא מטומטמים. אנחנו לא מטומטמים. אנחנו רואים מתי בן אדם מתנהג כמו בן אדם, ומתי בן אדם מתנהג כמו אדם לאדם זאב. התופעה של אדם לאדם זאב, והעובדה שההתייחסות האנושית לאיש לא מתחלקת לפי מי בן אדם יותר ומי בן אדם פחות, אלא לפי עמדות הצפויות מראש, כלומר לפי מיקומיהם הפוליטיים של כל אחד ואחד, העובדה הזאת נתנה לציבור דוגמה אישית שלילית כל כך, ויש לנו רק מזל אחד, שהציבור הרחב מזמן הבין שמנהלי המדינה אינם מנהיגים. ואין להם שום זיק של מנהיגות, וממילא אף אחד לא לוקח מהם דוגמה אישית לכלום, מחכים מהם שיעשו את עבודתם, כמו שעובדי התברואה ונהגי המוניות ונהגי האוטובוסים עושים את עבודתם.
אז מרן החזון איש זצ"ל אמר לפני הרבה מאוד שנים שהמדינה הזאת תשרוד 40 שנה, 40 שנה קוד בדור, הוא אמר. אמנם המדינה שרדה יותר, אבל אני חושב שאחרי 40 שנה מאז קום המדינה, לפני כ-30 שנה התחילה ההידרדרות, ואנחנו רואים את המנהיגים בזה אחר זה מוקים וחבולים. שרון, אולמרט, עכשיו נתניהו, ככה פרצופה של המדינה, ככה הם נראים, המדינה של הציונים. אבל זה כבר בהסתכלות אולי הסאטמרית על המדינה הזו. טוב.
אני רק רוצה להגיד
משפט אחרון.
ימין נתניהו, משפט אחרון. כולם אומרים, אנחנו מחכים לבית משפט. אם אתה סומך על בית המשפט, אתה סומך על משענת הכנה רצוץ, כי בדרך הטבע מדובר בחלק מאותה מערכת.
כן, זה נכון, זה נכון. איך אפשר לחכות לזה? טוב, גם נתניהו, כשהוא אומר, טוב, נלך לבית משפט, כשהוא יאמר, נלך לבית משפט, על איזה בית משפט אתה סומך, כשאתה לא מאמין במערכת, אבל אין ברירה, זה סדרי הדין כאן במדינה ואלה החוקים. הרב מרדכי נויגר של תודה שיערת את עינינו.
כל טוב ובוקר טוב.
יום טוב, בוקר טוב, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
שלום לכל המאזינים. הידעתם שניתן להכניס את כל ההלוואות שלקחתם לאורך השנים לתוך המשכנתא שלכם? לפרוס לתשלומים יותר קטנים? לקצר את מועד הסיום שלה? אור משכנתאות חוסכת בממוצע לכל משפחה מעל 200 אלף שח במשכנתא והורדת החזר חודשי של אלפי שקלים בהתחייבות. תנו למומחים של אור משכנתאות לעשות לכם סדר במשכנתא. הבדיקה ללא עלות וללא התחייבות. חייגו עכשיו לאור משכנתאות ותבדקו מה מצבכם. כוכבית 5589, כוכבית 5589, או למספר 0722-721-510.
חופשה יוקרתית ומלון מפנק בעיירה ציורית שבה שוכנת המופתע. 15 דקות ביום במשך 10 ימים. ואם יש לכם כאב וקושי בהליכה, דלקת פרקים, לחץ דם או סוכר, אתם חוזרים בריאים יותר. חייגו עכשיו ליציאה הבאה. 03-964-1555. 03-964-1555.
רק לקוחות ישראכרט נהנים מטריידין ברשת אופטיקה אלפרין ומקבלים מסגרת משקפי ראייה שבמבצע מתנה. מותנה ברכישת עדשות. פרטים באתר.
במקימי זה קורה בגדול. חדש במקימי, קולקציה למידות גדולות פלאס סייז. עכשיו במקימי.
מקימי
מורה, גננת, צריכה מחשב שיעמוד בקצב שלך? עכשיו במרכז המחשבים, מחשב נייד, מעבד אינטל, i3, רק 1599 ש"ח. מרכז המחשבים, מעבדת מחשבים, ניידים ונייחים המתקדמת באזור. חייגו, כוכבית 6041.
יש משפחה שרוצה בית עם גינה, ויש משפחה שצריכה דירה עם מרפסת סוכה. כל משפחה והצרכים שלה. כל משפחה והמשכנתה שמתאימה בדיוק לה.
יועצי המשכנתאות המקצועיים של בנק הפועלים יתאימו לכם את המשכנתה בדיוק לפי הצרכים שלכם. לפגישה חייגו כוכבית 2408. חושבים משכנתה, מחליטים פועלים. קבלת הלוואה כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
אירוע מחירות סוף השנה של מיצובישי, דגמי 2020, במחירים שאתם חייבים לקחת. 22 בנובמבר עד 2 בדצמבר. מחכים לכם באולמות התצוגה.
בלי בלק פריידיי בגלי, לשבוע בלבד. מגפי נשים, ילדים ונעלי ספורט רק ב-39 שקלים ו-90 לזוג השני. הזול שבהם, גלי, רשת הנעליים של ישראל.
טוטל דיל של קל לאוטו, רכבי יד ראשונה בחבילת הטבות מושלמת, תשלום חודשי נמוך בלי מקדמה, בלי תשלום בסוף התקופה, וגם ביטוח מקיף וחובה מתנה, מ-699 שקלים בחודש בלבד, ב-60 תשלומים חודשיים. מחכים לכם בסניפים, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון.
מזל טוב!
מזל טוב. אולמי בראשיתה במבצע חורף חם. מחירים מיוחדים לתאריכים נבחרים. אולמי בראשיתה, כל היתרונות שבאולם. כשרות מהודרת, תפריט שף יוקרתי, חנייה חינם ותחבורה ציבורית נוחה מבני ברק וירושלים. אולמי בראשיתה מחודשים בראשון לציון. התקשרו עכשיו, כוכבית 6750, כוכבית 6750.
רהיטים? קונים רק ביופי של ריהוט. רשת הרהיטים המשתלמת בישראל. ועכשיו מבצע. ארון הזזה סנדוויץ' רק ב-1999 שקלים. לעשרה מזמינים ראשונים, הובלה והרכבה מתנה. כוכבית 2691. כוכבית 2691.
הדלקתי את הבוילר?
לא.
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי את הבוילר?
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי?
לא נמאס לכם להיות תלויים בבוילר? בחורף הזה נפרדים מהבוילר ומתקדמים למים חמים שאף פעם לא נגמרים. עם מחמם המים של פסגז, הנמכר ביותר בישראל. כוכבית 9636, פסגז.
עצור, בלק פריידיי בהלפרין. 66% הנחה על כל המשקפיים והעדשות, כולל מולטיפוקל. כן, 66% הנחה. לחברי מועדון, לא כולל רייבן שמש.
במקימי, בלק פריידיי כבר התחיל. 40% הנחה במקימי על כל קולקציית החורף.
מקימי סי אופנה, מקימי, מקימי סי אופנה, מקימי.
כפו
כפוף לתקנון.
שלום, כאן חיים ולדר. בעונה הבאה של חבורת תרי"ג.
למה אנחנו מחכים? בואו כולנו ניכנס פנימה ונסתתר בתוך המחולה.
רגע, רגע ישראל. אתה לא רואה מה כתוב על המחולה? אתם שומעים את זה?
שומעים? בהחלט.
הם נועלים אותנו מבחוץ.
אימאלה, אנחנו תקועים פה.
לא, זה לא קורה, זה לא קורה.
למנויים חייגו!
0722-79-6666
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
845, השר לשירותי דת, הרב יצחק וקנין, שלום.
בוקר טוב, בצלאל לך ולמאזינים.
לפני שנה, כשלא התמודדת לכנסת, אמרת, טוב, אני אחזור לכולל, אני אחזור לחיים השקטים. מי היה מאמין שאתה עדיין שר בממשלה ויש לך עוד חודשים ארוכים בתפקיד?
יש מישהו למעלה בשמיים שמכתיב כל אחד איפה הוא יהיה. אנחנו מאמינים למאמינים שהכל ביתו התברך ונעשה את רצונו. ולמרות שזה היה זמן קצר, אני משתדל לעשות התפקיד הזה במלוא המרץ לרוץ.
בסוף עוד תהיה השר לשירותי דת עם תקופת הכהונה הארוכה ביותר מבין כל השרים שהיו לפניך.
למה?
זה בסדר, אני בעד.
כן.
תגיד, כשר בממשלה, כן.
כן, כן, כן. שאלה.
כשר בממשלה, כן, שאלה. כשר בממשלה. בתקופה הזו אנחנו כבר בתקופת דמדומים של ממשלת מעבר, חודשים ארוכים, והרבה מערכות לא באמת מתפקדות כמו שצריך, כי משרד האוצר לא מאשר תקציבים, אין בעצם תקציב מדינה עדיין לשנה הבאה, וכי הרבה דברים, והפקידים מנצלים את חולשת השרים והממשלה כולה. אתה מרגיש את זה במשרד שלך?
תראה, ברור שיש דברים שאתה צריך להילחם ולהיאבק עליהם מול אנשי האוצר, ולכל דבר אתה צריך להגיע לחשב הכללי.
יותר מאשר בתקופות רגילות של ממשלה רגילה?
לא, אני חושב שכל הזמן יש, אבל זה יותר קריטי בתקופה הזאת, לא מהסיבה שזאת ממשלת מעבר, אני חייב להגיד לך את זה, יותר מהסיבה בגלל הגרעון התקציבי. אני לא חושב שיש פה איזו בעיה של תפקוד של המשרדים בגלל ממשלת המעבר. נכון שיש דברים קרדינליים שאתה לא יכול לקבל עליהם החלטות, כמו למשל מינוי של רבני הערים, זה דברים שמערכת הבחירות, בוא נגיד ככה, אנחנו עם ידיים כבולות.
כן, כי בית המשפט, בתי משפט כבר בעבר פסלו לא מהתהליכי בחירות כאלה, בגלל שזה בתקופת בחירות.
גם את נושא מינוי הרכבי מועצות דתיות, כל הדבר, שאר הדברים של היום יום, הטיפול במקוואות, בתי כנסת, פיתוח, כל דבר ששייך למשרד, אני חושב שמצאים כל, אנחנו מתפקדים טוב. הבעיה היחידה, שהידיים שלנו כבולות בתקופה האחרונה בגלל המצב של הגרעון המצטבר, שזה גורם לכך שאנחנו צריכים על כל דבר תקציבי להילחם.
הזכרת את רבני ערים וחידוש מועצות דתיות, שאחד תלוי בשני, כי בלי מועצה דתית מחודשת, אחרי בחירות לרשויות המקומיות, אי אפשר לקדם הליך של בחירת רבני ערים. ולצערנו, לא מעט רבני ערים הלכו לעולמם בגיל מבוגר בשנים האחרונות, ויש לא מעט ערים בלי רבני ערים. השאלה, אם אי אפשר לקדם איזשהו תהליך, חקיקתי לא כל כך אפשרי בתקופה הזו, אבל כן איזשהו תהליך, בעצה אחת עם היועץ המשפטי לממשלה, כדי לקבל את הגיבוי המשפטי, כן לצאת לתהליך הזה, כי זה דבר נצרך, נדרש, יש ערים בלי רבנים, וזה משפיע על כל חיי הדת ביישוב.
אמן לי שבלי שתאמר את זה, אני בשבועות האחרונים מדבר עם אנשי הפרקליטות, עם הייעוץ המשפטי של המשרד, בנושאים קריטיים, של רבנים מסוימים, ואפילו הייתה הענות של משרד המשפטים לגבי רב בעיר מאוד גדולה, אני לא רוצה לומר עד שזה לא הסתיים, שבכן הם הסכימו שאנחנו כן נעריך אפילו את הקדנציה של אותו רב שאמור לצאת לגמלאות. אנחנו משתדלים, יש דברים שמדינים שהמערכת מובילה אותנו כבר בעל כקרוב לשנה.
כן, אבל הזכרת נקודה ספציפית על הערכת כהונת רב. אני מדבר על ערים בלי רבנים, על שכונות, זה כבר סיפור ישן, שכונות בלי רבנים. למה שם לא לנסות לקדם תהליך? ואפשר לקדם תהליך גם כשאנחנו בתקופה הזו, בצורה נכונה.
אני יכול להגיד לך, אתה מדבר על רבני ערים, אפילו רבני התיישבות, שלגביהם כבר חולקו התקנים, גם שם, ברגע האחרון, החשב הכללי אומר, זה כבר לא בעיה של הפרקליטות, דרך אגב, משרד המשפטים נתן לנו אור ירוק לאייש את המשרות בהתיישבות, כיוון שאין בזה עניין פוליטי, זה עושה רב שבא ליישוב, ועד היישוב צריך לקבל אותו, והוועד הדתי, אבל לגבי רבני ערים, אתה מנוח מלקבל החלטה. אני רק אגיד לך שהנושא הזה בכלל הוא בוויכוח מאוד קשה, כיוון שחצי שנה לפני הבחירות המוניציפליות בכלל, לא של הכנסת, כבר אי אפשר היה להתחיל בהליך בחירה של רבני ערים, ולכן הבעיה היא בעיה.
והחוק קובע שעד שנה, והחוק קובע כמדומני שעד חצי שנה, סליחה, אחרי הבחירות המוניציפליות צריך לחדש מועצות דתיות, אבל אנחנו כבר שנה אחרי הבחירות האלה, ושום דבר לא זז, והכל תקוע.
שום דבר לא זז. והכל תקוע, ואנחנו הערכנו באופן גורף, בלי באמת כמעט לא פגענו אף ראש מועצה דתית, הערכנו להם את הקדנציה בעוד 8 חודשים. תראה, אני מקווה שתהיה ממשלה שתוכל בסופו של יום לבחור כזה מועצה דתיות, לבחור רבנים. הדבר הזה ברור שהוא מעיק על כל התהליכים האלה שאנחנו רוצים לעשות אותם, ולא יכול.
עד מתי כל התהליך הזה יימשך להערכתך? אנחנו הולכים עכשיו לבחירות, או תוקם ממשלה? איך אתה רואה את הדברים?
אני לא מאמין שתוקם ממשלה ב-15 יום שנשארו, אין סיכוי, זו לא נראה לי שאתה רואה את הכאוס הגדול.
כן.
ולכן אני מקווה שלפחות אחרי הבחירות הבאות, כולם יתעשתו ויבינו שהמדינה לא יכולה לשאת את זה גם.
חוששני שהבחירות הקרובות, בעוד 3 חודשים וקצת, יהיו בעצם המבוא לבחירות שלאחריהן כעבור 5 חודשים.
אתה יודע, יש מישהו ששלח לנו איזה טבלת ייאוש.
כן, ראיתי.
שאתה מכיר את הטבלה, כן. שזה עוד 3, ממש תאריכים כבר מילה שיקבע.
כל תאריכי הבחירות ל4 שנים הקרובות, 11 מערכות בחירות ב5 שנים.
אני אגיד לך משהו כיהודי שמאמין. בסופו של יום, אני מאמין שמי שמכוון את כל התנועה זה בורא עולם למעלה, ואתה רואה שזה לא... אין זה בשכל הישר, הרי זה כמו שאתה לוקח אקדח על הרכב, אתה אומר אני יורה בראש של עצמי, זה המציאו של חברי כנסת, הם יורים לעצמם בראש.
שר הדתות, השר לשירותי דת, הרב יצחק וקנין, אנחנו חייבים לסיים, אני מודה לך, ובהצלחה בזמן שעוד נותר, ויש לך עוד הרבה זמן בתפקיד הזה. תודה, תודה, יום טוב. ממש לפני סיום, היום יום הזעם בשטחים, קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, צפוי שקט בשטחים?
כן, יחסית כן, צהל לא עושה פעולות מיוחדות, לא מעביר גדודים משטחים אחרים לשטחי יהודה ושומרון, נערכים בעיקר בהערכות מצב, נותנים לפלסטינאים להוציא את הכיתור שלהם, הם מבחינתם משחררים גם תלמידי בית הספר, ב-11:30 דומה ליום בחירות אצלנו, משביטים את המפעלים כדי שיגיעו להם אנשים, פה ושם אני מניח ומעריך גם בצהל מעריכים שיהיו חיכוכים מוקדי החיכוך, אבל כל ההנחיות היו שלהימנע מפעולות כנגד הפלסטינאים, כדי שהיום הזה יעבור בשלום.
אוקיי, וזה כמובן כפי שאמרנו על בעקבות ההצהרה האמריקנית על חוקיות ההתיישבות ביהודה ושומרון, וזה מקומם את הפלסטינים, זה האפשרות היחידה שלהם.
נכון, הם צריכים להביע את עצמם, ואנחנו נערכים בעוד מועד לכל דבר.
טוב, בעזה שקט?
אתמול בערב שוב שיגור, ולמה השיגור הזה של הג'יהאד האסלאמי? כיוון שאתמול בבוקר התחילו לחלק את הכסף הקטרי, לאנשי החמאס, והג'יהאד אומר, אנחנו לא במשחק הזה, אנחנו לא בבנקים הללו, לא קוראים את התקציבים, ולכן אנחנו קצת נאתגר את מדינת ישראל. שעה לאחר מכן, אגב, ישראל לא הגיבה לירי הזה, מתוך מחשבה תחילה. שעה לאחר מכן, ירי של אחד הארגונים, לא יודע מי כרגע, לעבר אחד הרחפנים של חיל האוויר. הרחפן הזה לא נפגע, אמנם נפל, אבל לא נפל בשטח הפלסטיני, כך שבעקרות האירוע הזה אין נזק ביטחוני.
קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה, בוקר טוב.
תודה, בוקר טוב ושקט.
אנחנו חותמים את מהדורת הבוקר, תודה לכם שהייתם איתנו, אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם מחר, בדקה ל8 כמדי בוקר, תודה לצוות שלנו, אבי גדלוביץ' ומוטי קופפר, מיד אחרינו, הרב יצחק פנגר עם השראה יומית, שיהיה לכולנו יום טוב ושקט, והמשך ההזנה מצוינת. כאן בשידורי כל חי, להתראות.
תמיד בימים אלו ממש, מאורות התורה מקימה את אבן היסוד של פעולותיה ובונה את בית השם בעיר. מאורות התורה פונים עליכם, היו שותפים בקרן הבניין. בואו וקחו חלק וזכות במפעל האדיר הזה ותזכו בעזרת השם לברכתו של הגאון המקובל, הרב דוב קוק שליטה.
אני רואה ומעיד לכם שזיכוי רבים לשם שמיים ממש. שותף, אני מכיר את זה מקרוב. מברך את כל מי שהשתתף, יעזור והמוסדות של רבי שמעון. עליכם הברכה, כל העוזרים, כל המסייעים.
חייגו, כוכבית 9709, כוכבית 9709, וכך תזכו בעזרת השם להצלת נפשות.
אני לא מאמין, סגור, הם סגרו לנו את הסניף האחרון בעיר. תראה איזה תור לכספומט. מה ביקשתי בסך הכל? לשבת כמה דקות עם בן אדם שיעשה לי סדר בחשבון?
במזרח התפחות לא סוגרים סניפים. עוברים למזרח התפחות ונהנים מבנקאי אישי וזמין, לצד שירותים דיגיטליים מתקדמים.
רגילים לנסוע לחול עם מזוודה עמוסה באוכל? חולמים על נופש מפנק בחול במלון כשר למהדרין? הפסיקו לחלום ובואו לקפרי ספא בקפריסין. המציע לכם חופשה חלומית 365 ימים בשנה במלון חדש עם מסעדה כשרה למהדרין ובית כנסת. מתחם ספא וטיפולים מפנק, בריכה מחוממת, בריכת מינרלים ממי ים המלח ומגוון הצעות לטיולים ולפעילויות. נמשכת ההרשמה לחנוכה ולפסח. להזמנות חפשו אותנו בגוגל או חייגו 055-999-7642. קפריספה, המלון הקשר שלכם בקפריסין.
ביוטט כסלב נצא יחד אל המרחב. שלום, כאן מירי שניאוסון. אני מזמינה אותך לצאת איתי למסע נשים, לגוף ולנפש בהדיץ', מז'יבוש וברטיצ'ב, ברקע נופי האקסומים של אוקראינה. ויחד נתחבר, נשמח ונגלה את הכוח והעוצמות שלנו. המסע יערך בין י"ז לחף בכסלב. לפרטים 052-555-9663 052-555-9663.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
עוברים לאדרן ונהנים מסמארטפון חזק ועמיד במים ונפילות. סמסונג גלקסי איקס קובר, במחיר מטורף של כל הזמנים. רק 599 שקלים בלבד. כוכבית 8097, לצורכי פרנסה.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
עצור, בלק פריידיי בהלברי. 66% הנחה על כל המשקפיים והעדשות, כולל מולטיפוקל. כן, 66% הנחה. לחברי מועדון, לא כולל רייבן שמש.
חופשה יוקרתית ומלון מפנק בעיירה ציורית שבה שוכנת המופתה. 15 דקות ביום במשך 10 ימים. ואם יש לכם כאב וקושי בהליכה, דלקת פרקים, לחץ דם או סוכר, אתם חוזרים בריאים יותר. חייגו עכשיו ליציאה הבאה. 03-964-1555. 03-964-1555.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
שלום וברוכים הבאים לרשת האסתטיקה הרפואית של דבי וולף. להסרת דאגות, הקישו אחת.
דבי וולף מזמינה אתכם ליום האקנה. בואי לטפל באורך אחת ולתמיד. בטכנולוגיה המתקדמת ביותר ועם התכשירים הטובים ביותר. ימי אקנה מיוחדים יתקיימו בכל הסניפים. לפרטים חייגי עכשיו. 1-700-500-401. דבי וולף רפואה אסתטית. 1-700-500-401.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
במקימי זה קורה בגדול. חדש במקימי, קולקציה למידות גדולות פלאס סייז. עכשיו במקימי.
מקימי
זה קורה רק פעם בשנה. בלק פריידיי מגיע למשביר ובענק. אחד ועוד אחד מתנה על הקולבו שבמבצע למועדון. ניתן להרבז בין המחלקות. מוגבל לשישה פריטים ללקוח. המשביר לצרכן. כפוף לתנאי המבצע.
הכללית מזכירה לכם, חיסון נגד שפעת מומלץ לכלל האוכלוסייה ובמיוחד לאוכלוסיות הנמצאות בסיכון, כגון חולים במחלות כרוניות, נשים לפני לידה ולאחריה, ילדים החל מגיל חצי שנה וחולים במחלות כרוניות, וילדים החל מגיל חצי שנה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. לקראת בחירות נוספות אפשריות מתפקדות.